לא, לא, לא. יגיעו, לא. טוב. מה? טוב. לפני שנמשיך בבירור הדברים, כדאי לעשות סיכום מסוים. כדאי לעשות סיכום מסוים של הדברים שראינו עד עכשיו, כי אחרת אנחנו נלך לאיבוד ולא נבין מה, איך הדברים מתגלגלים. אז להלן הסיכום, גם אם הוא לא לפי סדר הפסקאות, חשוב להבין את את הדברים. הטענה הראשונה, שעלתה בקשר למחלוקת בין הקראים ובין היהדות הפרושית, לפי מה שמציג כאן אריאל, היא שהקראים משתדלים יותר בקיום המצוות. זה מה שנאמר בפסקה למדו ולמדזי. לא ראיתי ולא שמעתי על חיבור כזה, אבל רואה אני כי השתדלותם, הכוונה של הקראים, כן, בקיום המצוות מרובה. וזאת טענה שאנחנו שומעים הרבה. זה בסגנון, אני מעדיף להחמיר, כי צריך לצאת ידי חובת כל השיטות. זה מה שעושים היום. יש שיטה כזו, יש שיטה אחרת.
והמחמיר תבוא על הברכה.
בדיוק. גם אם בפועל אין שום אפשרות לחבר בין השיטות, כי השיטות הן כותביות, אבל עדיף להחמיר. למה? כי אני בספק, אני במבוכה, לא? למה אני במבוכה? כי אין לי מסורת. זה מה שאריאל עונה. כן?
לא, אבל זה גם נכון למה שאתה אומר היום.
ברור, ברור. אם אנחנו לומדים את הכוזרי, זה לא כדי לדעת מה היה לפני 800 שנה, אלא כדי להבין קצת מה מצבנו היום. אז אין לי מסורת, אז אני לא מבין מה כתוב בתורה. וזה מה שגם אם מבחינה קרונולוגית בהצגת הדברים זה נאמר לפני זה, אז זה הפסקאות למד דלת ולמד ה', ששם אריאל מתחיל להסביר את החשיבות הזאת, ההכרחיות למעשה של המסורת הפרשנית גם כן, וזה בא לידי ביטוי, המסורת הזאת היא באה לידי ביטוי בתורה שבעל פה. כן? ויש גם שם התמודדות עם טענה אחרת, שמכיוון שהתורה היא תמימה, מושלמת, אז כל אחד יכול להבין אותה. תשובה? לא.
לא, אבל אז אמרנו שתמימה זה שאף אחד לא נגע בה.
לא, לא, בסדר, אני כרגע בקו הזה. כן? וחז"ל כבר התמודדו עם הטענה הזאת, כאשר הם קבעו, זה נמצא בספרי בפרשת האזינו, שאמירה גורפת, לעולם יהיו דברי תורה בידיך, כללים ולא פרטים. והם מתכוונים כאן לתורה שבכתב. בתורה שבכתב יש כללים. אתה רוצה להבין מה נאמר ומה אתה עושה עם הכללים האלה, אתה חייב תורה שבעל פה. דוגמה. יש כלל, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל חשוב, אף אחד לא יבוא להגיד שזה לא דבר חשוב, זה מרכזי אפילו, כן? אבל סליחה, מה אני עושה עם הדבר הזה? תכלס. זה לא דבר שאני כותב ככה בכניסה לאיזשהו בניין מפואר, ואהבת לרעך כמוך. לא. זה דבר שאני אמור לקחת ולפרט אותו עד לפרטי פרטים של כל מה שמתגלגל משתמע מזה. האם אין לי מסורת פרשנית, איך אני עושה את זה? מה שבא לי היום בבוקר? זו הטענה העיקרית של ריאל בקטע הזה, כן? אבל אפשר גם לתת עוד דוגמאות. יש המון ביטויים בתורה שאנחנו לא מבינים אותה, ומבחינת התורה זה כאילו מובן מאליו מה כתוב שם. תן כמה דוגמאות. מאור הבתולות. האם יש איזשהו מקום בתורה שכתוב מה זה? לא כתוב. אני קורא את הפסוקים, אמור לדעת על מה מדובר, לא יודע. וכתבת לה ספר קריטות. מה זה ספר קריטות? זה כתוב בתורה, בכתב. גם לא כתוב. עבודת הקורבנות. נכון. נכון. אבל יש אנשים שבאים ואומרים כביכול, לא צריך את התורה שבעל פה, אני מבין. אני מבין. זה מה שריאל אומר כלפי הקראים. זאת הטענה שלכם. אתם אומרים שכאשר אתם קוראים את הפסוקים, אתם מבינים. מנין לכם ההבנה הזאת? כן? התורה אוסרת אכילת חלב ומתירה אכילת שומן. מה ההבדל בין חלב לשומן?
אז זה כבר טענה שנייה עכשיו.
זו אותה טענה. אם אני לא יודע שהאזור הזה בתוך החלל הבהמה הוא חלב והוא לא שומן שמותר, עצמך מה אני יכול להגיד שהבנתי מה כתוב שם? גם כן, זאת אומרת, המון המון שאלות שזה ברור לכל אחד שבלי איזושהי מסורת פרשנית, אני לא יכול להגיד שהבנתי משהו, כן? הדוגמה המפורסמת שהוא הביא את זה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, כן? מה זה אומר בדיוק?
נשאר בחושך.
לא יודע.
אוכל קר.
יכול להיות שזה אוכל קר. מה נקרא אש גם? בסדר? אבל יותר מזה, אנחנו כבר רואים שבתנך עצמו, יש כבר פרשנות למה שנאמר בתורה, כן? למשל, פעם היה כאן תנך קטן, אבל איש ירוע כזה. זה פר חשוב, בגלל זה זה שוקל טון.
בערך.
מה? בישירו את זה פה, כן, כנראה שלא. זה בספר נחמיה, פרק י' ג', יוד ג' ביחמיה, יש לו תלונות על לבני ישראל שחזרו, לגבי השבת, איך הם מקיימים את הדברים האלה. מה שלא אומר ככה. בימים ההם מה ראיתי ביהודה, דוחים גיטות בשבת. ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין הנביאים ותהנים בכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת.
שבס.
איפה העדה החרדית? הנה, זה ירחמיה, זה העדה החרדית. והעיד ביום מחם צייד. הפקרות טוטלית, לא? והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מחר ומוחים בשבת. רגע, הקניונים היו פתוחים. לבני יהודה ובירושלים. כן? והריבה את חורי יהודה ואומרה להם, מה הדבר הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? זה לאלה שיש געגועים למה שהיה פעם. הלו כה עשו אבותיכם. זאת אומרת, זה לא רק אתם, זה מסורת בידכם. ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת, הגלות, ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. וזה ממשיך, כן? אחר כך הוא עובר לפרשה נוספת. גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, המוניות, מואביות, זה כבר הסיפור השני וכו'. זאת אומרת, מה הטענה של נחמיה? אתם מחללים שבת. יש מלאכות אסורות בשבת, כן? יש להם תת מלאכות. סליחה, איפה הרשימה בתורה? אין רשימה. אם לומדים זה אומר שאין רשימה. אני מחפש פסוק בתורה שבכתב עם הרשימה של תת מלאכות. אז אתם הקראים שבאים שאתם מבינים את הפסוק ביום השבת לא אל תעשו אש בכל משבתיכם, סליחה, מאיפה אתם לא יודעים את זה, מה המשמעות של האמירה הזאת, אם לא דרך איזושהי תורה שבעל פה? הרי נחמיה אתם לא יכולים להכיש אותו, אתם מקבלים את מה שכתוב שם. על סמך מה נחמיה אמר, עשה את הרשימה שהוא עשה? אם לא דרך איזושהי תורה שבעל פה, איזושהי מסורת שעברה ממשה רבנו. הטענה הנוספת, או התשובה הנוספת שהריאל נתן לטענה של הקראים, וזה בפסקות למתחת למתת, שהם לא עקבים. בסדר? אחד אומר ככה, השני אומר אחרת. מה זה לפי ראות העיניים? מה בדיוק את זה, כן? זו הטענה הנוספת שהוא. ואז, בפסקה מם, הוא התחיל לדון בנושא הזה של אל תוסיף. כן? שכך הוא אמר שמה, ואיך ייתכן ליישב כל זה עם עזרת אל תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. אם לכיוון של החומות, אם לכיוון של של הקולות, כביכול. יש איסור מפורש, אף קראי לא יבוא ויגיד, אין פסוק כזה. יש פסוק כזה. אז אם נקודת המוצא שלי שאני מחמיר, כי אני רוצה לצאת לידי כל השיטות, אני עלול ליפול בסיפור הזה של אל תוסיף. כן? ושמה יש מחלוקת עצומה, בין אריאל בצד אחד ובין הרמב״ם בצד השני. בנושא הזה שאיך אני מבין את את הציווי הזה של אל תוסיף. כן? בסדר? עמדת אריאל היא חדשנית ביותר, מהפכנית אפילו. כי הוא בא ואומר מותר לחדש הלכות אחרי משה רבינו. הרמב״ם שולל את זה מכל וכל. כן? יש הרמב״ם בהלכות יסודי התורה קובע שמשה רבנו הוא לא עוד אחד, הוא לא עוד נביא, הוא לא עוד חכם, אלא הוא הכל. הוא שורש הכל. ומה שנביא אחר כך יבוא ויוצא לחדש, הוא בלתי אפשרי אם לא נאמר על ידי משה רבינו. זאת עמדת הרמב״ם בכל הכתבים שלו. כן? משה רבינו מחוץ לתחום. הוא שורש לכל, ואין סמכות לנביא לחדש דבר וחצי דבר. לא מדבר על הוראת שעה. זה חלק ממה שמשה עצמו אמר. כן? וכך הוא אומר, ואם יש כאן הלכות יסודי התורה, אם לא... את זה, כדאי לראות את זה, כי באמת כאן יש מחלוקת כותבית וצריך לדון בה קצת. פרק ת' אומר, איפה דבר ברור ומפורש, זה תחילת פרק תשיעי בהלכות יסודי התורה. דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה שינוי, לא גירעון ולא תוספת, שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרון לעשות, לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הלמדת שכל דברי התורה מצווים אנו לעשותם עד עולם. ממתי? ממשה רבנו. וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם, ונאמר לא בשמיים היא. על המתה שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות ובין מן ישראל, ויעשה אותו מופת ויאמר שהשם של אחור להוסיף מצווה ולגרוע ממנו ולפרש במצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה, או שאמר שאותן מצוות שנסתבו בין ישראל אינם לעולם ולדורי דורות ואלה מצוות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר.
או אם זה יסכים אריאל,
אריאל. עכשיו אנחנו נקרא שוב את דבר אריאל. לא, קודם כל אריאל קודם לרמב״ם. רמב״ם חולק
על הרמב״ם.
שיטת אריאל היא הרבה יותר מורכבת. כן? אנחנו פסקה מ״א. לא, נקרא שוב את מ״. כן? ואיך ייתכן ליישב כל זה עם האזהרת על תוסף? במ״. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כן? תשובת אריאל. לא נאמרה אזהרה זו כי אם להמון העם. מה עם החכמים? מה עם הסנהדרין? מה עם הנביא? לא נאמרה אזהרה זו כי אם להמון העם לבל יחדשו מצוות מדעתם, ולא יתחכמו לקבוע אותן תורה לפי סברותיהם בלבד, כמעשה הקראים. ולכן הזהירה מה כתוב, כי יקבלו רק מן הנביאים אשר יקומו אחרי משה. פתאום, יש כן סמכות לנביא שעומד אחרי משה? ומן הכהנים ומן השופטים, הסנהדרין. באומרו על אודות הנביא, נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך ודיבר עליהם את כל אשר הצווינו. זאת אומרת שלפי אריאל, העם לא יכול לחדש, אבל יש סמכות, וצריך להגדיר באיזה מקרים, יש סמכות. לא מבחינת הוראת שעה. יש סמכות לסנהדרין ולנביאים לחדש. כן? למה? כי מבחינתו הסנהדרין הוא כמו משה רבנו. מעמדו של הסנהדרין הוא מקביל למעמד של משה רבנו. הרמב״ם לא יכול לקבל את הדבר הזה. כן? למה? כי מבחינתו ההתגלות נמשכת. מעמד הר סיני זה לא אירוע חד פעמי כפי שהרמב״ם רוצה להציג, כן? אלא התורה מגלה דרך האומה מבחינת הריאל את דבר השם. וזה בפועל מתברך דרך גדולי הדור שהם הסנהדרין. יש כאן מחלוקת יסודית, אי אפשר לברוח מהדבר הזה. אז אפשר לנסח את המחלוקת בכמה צורות. אפשר לבוא להגיד, מבחינת הרמב״ם יש מעמד הר סיני, זה חד פעמי. משה היה שם, שמע את מה ששמע, מהדבר הזה הכל מתגלגל. בא ריאל, לא, צריך להפוך, ריאל קודם. ריאל בא ואומר, יש מעמד הר סיני. אבל זה לא מסתיים, יש שואל מועד. אחר כך יש סמכות לנביאים. והנביאים אחר כך גם לסנהדרין. והם מגלים את דבר השם. ובכל דור יש גילוי.
לא,
אבל
רק
בגלל
שיש משכן ממקדש.
אך. האם מבחינת ריאל יש תנאי הכרחי שזה בית המקדש או סנהדרין, גם אם אין בית מדרש שיושבת בלשכת הגזית?
אבל זה ברור שזה
מכוחו
של בית המקדש.
כן, אם זה כל כך ברור. לא, 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 אף אחד לא מדבר כאן על המידות.
אבל זה חייב להיות.
לא, 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 לא. אני שוב, אני קורא את דברי הריאל. לכן יזהר מה כתוב, כי יקבלו רק מן הנביאים, אשר יקומו אחרי משה, ומן הכהנים ומן השופטים, באומרו על אודות הנביא, בספר דברים הוא מביא את הפסוק, נביא יקים להם מקרב אחריהם כמוך, והוא דיבר עליהם את כל אשר הצווינו, ואשר לכהנים ולשופטים ציווה לשמור לעשות ככל אשר יורו. מאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם היום ולא תגרעו ממנו וכו', זאת איפה כוונתו, לא תוסיפו על הדבר אשר ציוויתיכם על ידי משה, או, עד כאן הרמב״ם מסכים, אבל התוספת לא, על ידי נביא מקרבך מאחיך.
אבל
אני מלא
נביא מחוות אין במידה.
באמת?
בגדול.
לא, 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 כאן זה כל הפוינטה של הריאל. זה לא בגדול. תחילת בית שני, מבחינתו, יש עוד נביאים. ומכוח הנביאים שישבו בסנהדרין, ניתנה הסמכות אחר כך לסנהדרין, גם בהיעדר בית מקדש. שאלה טובה מאוד. אני... לא, לא. רגע, לא, 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 לא. זאת איפה כוונתו, כן? לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה. סליחה. או לא תוסיפו על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים, שזה חברי הסנהדרין, כן? מן המקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, המקור של הסמכות זה הר הבית. כן. הר הבית באיזה מצב? בנוי או לא? כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה, זאת אומרת, מכיוון שיש שם גילוי של שכינה, והגילוי הזה הוא מתמיד לפי הריאל. הוא לא קשור לאיזשהו אירוע חד פעמי שהיה, כן, אומר, ריאל בצד אחד, רמב״ם בצד השני, אין אפשרות לעשות, ליישב את המחלוקת. שתי תפיסות שונות לחלוטין.
זאת אומרת, אצל הרמב״ם זה רק שיש בית מקדש.
לא, לא. הכל זה משה רבנו. מאז כלום, לפי רמב״ם.
תראה, תקרא את ההמשך. משה עד משה.
מה זה מאז כלום? רגע, אני זוכר, כי בהלכות ממרים זה מפרש שיש, הרי סנהדרין.
בית דין הגדול של ירושלים, עם עיקר התורה שבעל פה, ועם עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט וצדק כל
נכון, ישראל. נכון, 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 נכון. בלי לחדש.
לפי זה, נגיד,
הרמב״ם
אומר,
חשמל, התפתחויות מודרניות. לא, 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 לא. הוא יודע שיש מצבים חדשים, ולכן לפי הדיון, הקו שלו, אתה קודם כל צריך למצוא משהו שכבר נאמר בתורה שבעל פה, כדי לדמות מצב למצב. כל עוד אתה לא עשית את השלב הזה, אין לך סמכות לכלום. וכאשר פוסק היום, ככה הוא עושה.
זה מה שאנחנו עושים היום, כולם.
ריאל כאן הוא כמעט בדעת יחיד, בתפיסה שלו.
אז רגע, אתה רוצה
להתייחס
לריאל, שבעצם, מאז הקורונה, הכל מקוון, הכל מכוחם, אז אנחנו מדברים במקוח ההמשך של התורה.
כן, כן.
זהו, עד היום?
רגע, בוא נראה. מן המקום אשר יבחר השם, כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה, וביות מספרם רב מאוד. של מי? של החכמים. זה לא רק חברי הסנהדרין שהם 71, אלא בתוך מסביב ל-71 יש מאות שמחכים שיתפנה מקום, ואלה שמחכים שיתפנה מקום, הם תמצית של כל אלה. זאת אומרת, מבחינתו זה מכך הכלל, מכוח האומה. זה כמו פירמידה, אבל כולם מחוברים לכולם, בסוף אתה מגיע ל-71 של הסנהדרין. כן? זה מכוח האומה. וביותם מספרם רב מאוד לא ייתכן כי יסכימם ביניהם לדבר המתנגד לתורה. זה החוכמה כאילו האנונימית של, של האומה. אי אפשר להגיע להסכמה. טוב, היום זה בעיה, אתגר, אבל לפי ריאל, מה שהוא מצייר...
אני רוצה להגיד שבתקופתו הוא חשב עם הפיזור בגלות הכל כך
כל כך
של האחד שפוסק פה ואחד שפוסק שם, כולם הם לקוחו של השם.
כן, בתקופה שלו הוא עוד... עוד חי בתודעה, אפשר להגיד ככה, חי בתודעה שיש מוסד מרכזי לעם היהודי, זה מוסד הגאונים, ומשם הכל מתגלה. יכול להיות שהוא מתגעגע על הדבר הזה. זה כבר כמה דורות שאין. נכון. התוקף של מה שהוא אומר כאן, שיש כוח לחכמים לחדש.
אבל בזה
שהוא עצמו
נגיד כל הזמן לחזור לארץ ישראל, כי שם זה המקום. אולי זה?
מה?
אולי כאן זה
תחזור לדגל. עכשיו, איך אני... יפה מאוד. עכשיו איך אני לוקח את הדברים האלה? כי לפי הרמב״ם, זה יותר קיצוני ממה שמייחסים לחתם סופר חדש אסור מן התורה, כן? אבל אריאל כאן פותח פתח שבתקופה שלנו, מכיוון שיש אפשרות לחדש את הסנהדרין, ומכיוון שהסנהדרין לא יכולה לשבת במקום גילוי השכינה, יש אפשרות.
אבל לא כשילון.
זה כבר סייגים סביב עמדתו של אריאל.
לא כותב שצריכים לשבת במקום...
לא, כי הוא אומר, מכיוון שבבית שני ישבו שמה לא רק חכמים, אלא נביאים אחרונים. זה הולך לפי שיטה מסוימת שספר הדורות מביא, שבתקופת בית שני, 40 שנה היו עוד נביאים אחרונים. אפשר להתפלסף סביב הדבר הזה, אבל הוא לא לוקח את זה כנתון. מכיוון שזה היה כך, אז הסנהדרין קיבלה סמכות, ומכיוון שבסנהדרין אך היו מצרפים את החברים החדשים. זה לא שזה היה מנדט לזמן קצוב, אלא כאשר האחד היה נפטר, היו מצרפים עוד אחד. זאת אומרת, הסמכות נשארת כל הזמן. וגם כאשר הסנהדרין גלתה, אז זה אותו הרכב שגלה, ולכן זה התחיל להתגלגל. השאלה האם הוא חושב שזה נפסק מתישהו. מתוך הדברים שהוא אומר, לא ברור. שנייה. אני רוצה לקרוא את ההמשך כדי להעביר את הדבר. אף אם נודה לקראים בפירושם לדברי הכתוב ממחרת השבת, זה עוד מחלוקת חשובה שעוד מעט נגיד משהו, כן? ויד מחרת השבת, שזה הקביעה של שבועות, כי הכוונה היא ליום ראשון בשבת, בסדר? נעזוב את זה כרגע. אלון נוסיף ונאמר אחר השופטי, אחד השופטים או הכהנים, או המלאכים הטובים בעיני האלוהה היטיב לפרש כך. והסכימו הסנהדרין וכל החכמים על ידו, כי כוונת המספר הזה אינה, כי אם לשים רבע 50 יום, בין ביקורי קציר שעורים ובין ביקורי קציר החיטים, ולשמור על שבע שבועות, שהם שבע שבתות תמימות, ומה שהכתוב מזכיר את היום הראשון בשבוע, אינו למשל, כי הוא אומר, אם תהיה ההתחלה מאחל הרמש בקמה באחד בשבת, יום ראשון, אז תגיעו לסוף ספירתכם באחד בשבת. ומזה נוכל להקיש, כי אם תהיה ההתחלה בשני בשבת, נספור עד לשני בשבת. אולם זמן החל חרמש בקמה בידינו ניתן. ניתן למי? לחכמים. כן? אז מה הטענה שלו? הטענה שלו היא פשוטה מאוד. מה שקובע את ההלכה זה הפירוש שנותנים חזל. מנין הסמכות של חזל? כאשר היה אורחה, אבל חזל זה אחרי. לכן זה לא קשור להימצאות סנהדרין. יפה, זה מה שהוא הולך להסביר אחר כך בעוד כמה, עוד כמה פסקאות. סדר השתלשלות ההוראה. ולמה הוא צריך את זה? כדי לייסד את ההמשכיות. אבל למה צריך המשכיות לפי הרמב״ם? לא צריך. מה אכפת לי? יש משה רבנו וזהו. ריאל בא ואומר, זה לא שיש משה רבנו ואנחנו מגלגלים מה שנאמר למשה רבנו, מבחינת כל מה שתלמיד ותיק אמר, זה גם בר נאמר למשה רבנו, אצל ריאל ממש לא. הייתה מחלוקת, למה? כי יש מחלוקת באמת בהבנת הפסוק הזה לגבי שבועות. ממחרת השבת. מי קובע? חזל, איזה סמכות? כי הסמכות הזאת ניתנה להם והם רשאים לחדש במובן הזה. יוצא, מה אומר ריאל? אתם הקראים אומרים שאתם צמודים לפשט הפסוק. אומר ריאל, בסדר. לא מפריע לי. כי בפרשדות שאני הולך לתת, אני כולל גם את הפשט הפסוק לפי הבנתכם. אם במקרה מחרת השבת זה יום ראשון, זאת אומרת פסח היה בשבת, מחרת השבת בזה, אני מקיים את פשט הפסוק. אבל זה לא קבוע. על זה המחלוקת. לפי שיטת רמב״ם זה משהו אחר לחלוטין. אני דוחה על הסף את האמירה שלכם. רמב״ם נלחם בפועל עם הקראים, רבי הלוי, יהודה הלוי כמעט ולא. לא, יש לו ויכוח. הוא לא צריך לפסוק. רמב״ם במצרים צריך לפסוק ולהגיד כן או לא. רבי יהודה הלוי בספרד לא ראה קראים כמעט. חוץ מזה הוא לא פוסק. הוא בעמדה אחרת. הוא הרבה יותר סלחני כלפי הקראים מאשר הרמב״ם. אבל בעצם הוויכוח, וכאן יש משהו מאוד חשוב. כי באמת לעתיד לבוא מבחינתו, יש אפשרות לדון מחדש בכמה דברים. מה אומר הרמב״ם לדבר הזה? מתי בית דין רשאי לדון בתקנה, לא משנה מה. רק אם הוא יותר גדול במניין ובזה, ואומר הרמב״ם, לא יהיה דבר כזה. היה לו מריה? למה? מי אומר שלא? בדינו במניין וכו', מה שרמב״ם קובע. לפי ריאל ממש לא.
כאשר
יש לך חכמים שפוסקים היום שבכלל לא מבינים את הקשר של סנהדרין שיושבת בבית המקדש,
לא ברור, לא ברור, לא ברור אם לפי ריאל צריך סנהדרין. יכול להיות שיש כבר מעצם החזרה לארץ צריך לדון.
אז כל אחד פוסק איך שהוא פוסק?
לא, לא, אבל בלי סנהדרין. יש הרבה דברים שאפשר להקשות, כל מה שהרמב״ם למעשה מקשה עליו. אתה מתעלם במודע מכל מיני פסוקים. אתה מתעלם במודע מדברי חז"ל בגמרא. מה שהזכרתי. אבל זאת השיטה שלו. רמב״ם בא ואומר, הקראים, אתם טעיתם לגמרי בהבנת הפסוק. למחרת השבת, כן? בריאל ואומרים, למעשה הם צודקים. אבל חז"ל החליטו לתת פירוש חדש לתורה. והפירוש הזה הוא קובע להלכה.
מה?
אז לכאורה
היה צריך להיות שבאמת מהקראים, שתמיד זה יהיה יום ראשון, גם שזה יוצא אחרי.
אני חוזר לשנייה לסיפור ש... עסקנו בו בשבוע שעבר, עין תחת עין, כן? ממון. אומר הגאון, הגר"א, כן? דבר שהוא למעשה מדהים לחלוטין. אומר את זה בפירושו אדרת אליהו על פרשת השבוע. לכן מצאתי את זה. אומר ככה. לא על הפסוק של עין תחת עין, אבל על על ממש על פרשת, על תחילת פרשת השבוע, כן? אומר ככה, לגבי העבד העברי, הרי כתוב שצריך להביא אותו אל הדלת או אל המזוזה, נכון? טוב, חז"ל השמיטו את הסיפור הזה של המזוזה. מוזר, אבל ככה זה. אומר על זה הגר"א. פשטה דקרא, הפשט של הפסוק. גם המזוזה כשרה. אבל הלכה עוקרת את המקרא. עוקרת את המקרא. וכן ברובה של פרשה זו, פרשת משפטים. וכן בכמה פרשיות שבתורה, ואין מגדולת תורתנו שבעל פה שהיא הלכה למשה והיא מתהפכת כחומר חותם. זה הגאון. מה?
כחותם.
אז מה המשל הזה? חותם, כשאני מסתכל על החותם הוא הפוך מהצורה שבסופו של דבר אני רואה כאשר אני משתמש בה. זה תורה שבכתב, זה הלכה. תורה שבעל פה. וזאת סמכות שניתנה. למי?
לחכמים.
אז כתוב? כתוב. לא בא להכיש את הכתוב. או אל הדלת או אל המזוזה. אמרו חזל, רק דלת. עין תחת עין, ממון. מאיפה הסמכות? כי כנראה שהגאון חושב כמו שיטת ריאל פחות או יותר. ולכן כאשר אנחנו מדברים על פשט הפסוק, אנחנו בבעיה. זה גם מדוע, בצורה מסוימת, מדוע מניטו אומר שאנחנו לא מבינים לפשט הפסוק, אלא דרך חז"ל. אז ריאל אומר למעשה שלושה דברים. הדבר הראשון, יש לחז"ל סמכות לפרש את התורה כרצונה. בתנאי שניתן לקרוך את הפירוש שלהם עם פשט הפסוקים. זאת אומרת, מה שמשתמע בקריאה ראשונה של הפסוק, כלול בפירוש שאני הולך לתת. אם במקרה פסח היה בשבת, אז מחרת הפסח זה יום ראשון, אז אני מקיים גם את, את הפשט במובן הזה. אבל אם זה היה בשני או שלישי או זה, סיפור אחר. דבר שני, אין בסמכות בית הדין היום לבטל תקנה של בית דין קדום. זה כלל שמוסכם על כולם. מדוע? בגלל שבגלות, כן, בגלות, היכולת של חכמי ישראל התנפתה. התנבטה. כן, ניוון. התנבטה. התנבטה. כן.
נבוט או ניוון?
ניוון
זה
ניבוט. ניבוט. התנבטה. כן, 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 התנבטה. בסדר? אז השאלה היא, כאשר אני חוזר לארץ, מה קורה? ואני חושב שכאשר מניטו מדבר על זה שלגבי החזרה לעבריות וזה, הוא הולך לכיוון הריאל ולא לכיוון הרמב״ם בכלל. אין לי ספק בדבר הזה.
זה שמי שלושת
הקרונות האלה? זה ריאל, זה מה שהוא אומר. זה מה שעולה מכל הפסקאות האלה כאן. והדבר השלישי, חידוש הנבואה וחידוש הסנהדרין, מאפשרים שינוי גם בתקנות קודמות. זה העמדה הבסיסית שלו.
לא הבנתי
משהו. כן.
אם יש משהו כתוב בתורה, אסור שהפירוש יבוא נגד משהו
כתוב. נגד, נגד. הוא צריך לכלול את ה...
למדנו השבוע לתפילת חנה, שכתוב בפירוש בסוטה, שאם האישה לא מוכרת כסוטה, אז היא תקבל...
כן, בנזרי הזרע. נזרי הזרע, כן.
זאת אומרת שהפירוש חייב... לקחת את זה בפשוטו?
כן. כן. ודאי. בסדר? אז זה שלושת הכללים של...
זה בטוח, כי זה כתוב. או...
זה בטוח, זה... כן. כן, בפירוש. אז זה שלושת הדברים. זה ריאל. רמב״ם הוא במקום אחר לחלוטין, כן? מבחינתו, מה שהתפקיד של חז"ל הוא לגלות את רצון התורה. אבל הרצון הזה אנחנו מכירים אותו דרך משה רבינו. בסדר? דבר נוסף. שמאוד מעניין אצל הרמב״ם דווקא, כי יש מה לדון בעמדה שלו בכמה וכמה מקומות, אבל יש דבר מאוד מעניין שהוא אומר. אומר את זה במשנה תורה בהלכות חובל, לגבי כל הדינים שיש בפרשת השבוע, כן? הוא אומר ככה, כולן הלכה למעשה אין בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של מי? לכאורה היינו מצפים של
משה.
בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל. ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה ורבנו עד עכשיו. רגע. אם אתה בא וטוען שהכל זה ממשה רבנו, איך אתה פתאום מכניס כאן יהושע ושמואל? אז כל המפרשים שמה מתפלספים סביב הדברים האלה של הרמב״ם, איך יכול להיות? אבל השאלה שמעסיקה אותו שמה היא השאלה שדיברנו עליה שבוע שעבר. כאשר התורה אומרת עין תחת עין, למה מתכוונת? הרי לפי ריאל, היא בוודאי לא מתכוונת להוציא את העין של השני, מכיוון שזה צריך להיות בדיוק מידה כנגד מידה, כל מה שראינו שבוע שעבר. אז איך הגיעו לממון? לפי ריאל זה פשוט מאוד. תורה שבעל פה עוקרת. פשט. של המקרא, וזה בסמכות חז"ל. אבל אצל רמב״ם מה? אם זה ממשה רבינו. אז למעשה הטענה של רמב״ם היא טענה כזאת, כן? מה היו עושים בתקופת משה רבינו? עין תחת עין ממש. החל מיהושע התחילו להחליף את זה בממון.
למה
עשו את זה? זאת השאלה הגדולה שכל המפרשים על הרמב״ם. הרי אתה טוען שהכל, המקור של הכל זה משה רבינו. אבל זה מה שהוא כותב. אז אפשר לתרץ.
אולי בזמן משה לא היו כאלה מכירים בכלל.
זה לא מה שהוא אומר. מכיוון שהדברים שלו סתומים, אפשר לפרש לכאן או לשם. אפשר להבין שהעיקרון ניתן כבר למשה רבנו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אצלך זה יהיה ממש, או שכל אחד יכול לתרץ את זה. גם יש קשיים בשיטת הרמב״ם. זה לא שזה נקי, ואין שום זה. יש שם הרייבט שיורד עליו, ואחר כך כולם מנסים ליישב את הדברים האלה, כי באמת, אם אני מבין, כפי שהוא כותב כאן, יש כאן חידוש גדול של הרמב״ם. כן?
אבל איפה הוא יודע? אין לו מסורת שזה ככה היה.
זה רמב״ם. לא, זה רמב״ם, בסדר, ככה הוא מבין את הדברים.
לא, אבל הוא לא צץ באמצע ההיסטוריה, הוא גם מסתמך על...
שוב, בגלל זה אני אומר, אם יש קשיים בשיטתו של הריאל, גם בשיטתו של הרמב״ם לא הכל נקי. בסדר? ולא להוסיף שמה גם מביאים קטעים מהמורה שהוא אומר שיש בדין הזה סוד גדול שהוא לא יכול לגלות אותו, וכולם מנסים לקשור בין מה שהוא אומר במורה עם מה שזה. סיפור לא פשוט, בסדר? אבל נתקדם הלאה. נתקדם הלאה. מה? ריאל מכניס עוד מרכיב בסיפור הזה, שזה השכל הישר, זה מה שראינו שבוע שעבר לגבי הדין של עין תחת עין, כן? והוא למד את זה מהכלל, אתה פונן לאדם דעת, והדעת הזאת צריכה להביא אותך לעשות דברים ישרים בשכל, ולא לקרוא רק את מה שכתוב, כן? השאלה היא אם יש מקום בכלל לדבר הזה. הרי יש לי, יש, יש לי, יש לי פסוק מפורש לכאורה. וגם אם אני אסבר רציונלי לפסוק הזה, אני, למה שאני לא אבוא ואגיד, גזרת הכתוב. שים את השכל שלך בצד, גזרת הכתוב, למה לא? אז מה? יש הרבה דברים שאנחנו עושים מכוח גזרת הכתוב. לא, יפה, אז למה לא במקרה הזה? אומרת הגמרא, דווקא על הדבר הזה, כאשר היא דורשת שזה בעניין של ממון ולא של להוציא לו את העין ממש, כן? יש לה תשובה ברורה בדבר הזה. הגמרא אומרת, למה לקרא? סברה היא.
מה סברה? סברה של ממון?
כן. זה התשובה של הגמרא. אחרי שהגמרא אומרת שזה ממון, היא מסיימת באמירה שלמה לקרא? סברה היא. מה ש... זה היגיון. זאת אומרת שבאמת אתה עוקר את הפסוק, כי... נתן לך שכל? אז זה כמו מי? כמו אריאל או כמו רמב״ם? גם כן. טוב, ומכאן הגענו לנושא הזה של טומאה וטהרה. כן? אז מה הטענה הפעם? הטענה היא שהקראים נוהגים בכל הדינים האלה, כפי שכתוב, מבחינתם זה טומאה וטהרה, זה נוגע לא רק לכהנים בבית המקדש, אלא לכולם, נכון? זה התחלנו לראות, זה היה בממתת, כן? יפה. כן, כן, הטומאה... שמה הוא מתחיל לענות לטענה הזאת שהקראים יותר נזהרים בנושא של הטומאות. שוב, חומרה, כן? דבר ראשון, מה הוא ענה? ההתנהגות הזאת גורמת לשיבושים. למשל, אם לוקחים את האיסור שנאמר בספר ויקרא, בנבלתם לא תיגעו, אז לפי הקראים, אסור לי לגעת, אסור לי, אני, לא משנה אם אני כהן או לא, בפגר של לא משנה מה. לפי חז"ל זה לא כך. אין שום איסור לגעת בנבלה. כן? מתי יש לי איסור? יש לי איסור אם אני הולך להיכנס לבית המקדש. לא נכנסתי לבית המקדש. ומהאיסור הזה לפי חז"ל, אנחנו מבינים שאם אני באמת רוצה, נגעתי ואני רוצה להיכנס לבית המקדש, מה אני צריך לעשות? לטבול, להיטהר. למשל, אני עולה לפסח לירושלים, לא משנה אם בפועל נגעתי או לא נגעתי, ספק, אתה טובל, כדי להוריד את המניעה האפשרי, ואז אני יכול להיכנס. בסדר? למה אני עושה את זה?
כדי
כי אני לא יכול להיפגש עם השכינה. זאת אומרת שלפי מה שריאל מסביר, וזה לא רק הוא הפעם, הנושאים של תומה ותארה, כפי שרגילים להציג אותם, יש מצב שאני תמה ויש מצב שאני תאור, לא צריך להציג את זה כך. לא. יוצא מההבנה של חז"ל שההפך של המצב של הטומאה זה לא טהרה, זה לקדושה. אם אני טמא אני לא יכול להיפגש עם הקודש. אז מה קורה אם אין כרגע שכינה בירושלים, בבית המקדש, כי הוא חרב? אין שום דינים שקשורים, שרלוונטיים, של טהרה. בדיוק לזה ציפית. אז אם מישהו בא וטוען, שהדינים של נידה, של ההחקות, קשורים לנושא של טומאה וטהרה, זה לא נכון. אני אתן דוגמה. יש דין שאומר שאם אישה היא נידה ואכלה בצלחת מסוימת, אסור לבעל לאכול מאותה צלחת. כן? מה קורה אם בינתיים אדם שלישי אכל מהצלחת הזאת? האם לבעל עכשיו מותר לאכול מאותה צלחת?
כן, הוא קיבל את הטומאה אליו, ואז אין טומאה צלחת, אז הוא יכול לאכול.
שום מחלוקת.
הקשר זה בין בעל
ואישה. לכן אני שואל, הנה הצלחת, אותה אישה אכלה מהצלחת הזאת, היא מונחת, יש עוד אוכל בפנים. אם אני אהיה בעל ובא ואוכל, זה אסור.
צלחת פירות פורטו בשבילה, לא לאכול מהצלחת.
זה לקחת
משהו
מהצלחת כל שם. לאכול, כן. טוב. בן אדם שלישי בא, אכל. האם מותר לי עכשיו לאכול?
נראה לי שכן.
נראה לי שלא. לא, נעשה הצבעה.
חלום עם זה טעים.
התשובה היא כן, מותר לי. למה זה מותר?
איפה השכל הישר?
אז אם אני הולך לפי המושג, התפיסה של טומאה וטהרה, אין שום סיבה שזה יהיה מותר. אבל מה אמר ריאל כאן? מכיוון היום הדינים האלה מהצד של איסור והיתר. זו הרחקה. זה לא מהצד הזה של טומאה.
זה
הרחקה
לצורך זיכרון לקראת?
זה הרחקה כדי למנוע, זה סייג. זה סייג כדי למנוע קרבה.
אין קשר לטומאה
וטהרה. אין קשר לטומאה וטהרה, ולכן כל הסיפורים שמספרים.
זה שספרו להם.
לא, לא, לא. זה חשוב מאוד, כן? לפי ריאל, וזה לא רק ריאל, זה ככה לפי ריאל.
זה מסתדר מהצלחת, הבנתי.
כי אם זה הייתה טומאה,
אם זה הייתה טומאה, יש טומאה.
הצלחת נטמאה, זהו. אם מגיע בן אדם שלישי, זה לא שהטומאה עוברת אליו, הוא יכול לאכול אחרי זה. הצלחת נטמאה.
כאן זה רק כדי להחיק.
זה לא תולעה.
אז אין יותר החקה.
כל הנושא שנידה זה בין איש לאשתו שלו, לא לאיש אחר.
כן, נכון.
לכן זה מצד, לא מצד הזאת, זה מצד ההחקה. לא מצד הזה שהיא תמיעה בדבר כזה, שאתה הזכרת את האתיופים, אבל זה לא רק אצל האתיופים, שאישה ברגע שראתה טיפת דם, הייתה יוצאת מהבית ועוברת לבית אחר. למה?
אסור לגן בשום דבר שלה.
כן, אבל למה? מאיזה טעם? זאת השאלה. מי החקה? זה דין החקה, וזה לא דין תומה וטהרה.
רגע, זה סייג לסייג לסייג שרק בשביל שלא יהיה בזה.
ברור.
לא, זה פשוט. לא, אבל רגע, אבל אני שואלת שאלה נוספת עכשיו. אחרי שעושים את ההרחקה, האם זה כל זה על מנת שכמו שציונים בגלות, המצוות הם ציונים בגלות, האם כל זה בשביל שאנחנו נמשיך לשמור את זה עד אשר יקום בית המקדש, וכשיהיה
במשנה... ממש. העמדה של חז"ל היא פשוטה מאוד בדברים האלה, כן? הטומאה זה מצב שמנוגד לא לטהרה, אלא לקדושה. זה במקור, כן? זה משהו שמעכב את ההופעה של הקדושה. ולכן אם אני הולך למקום קדוש שזה בית המקדש, אז אני צריך להיות טהור. טהור זה חלק מהתהליך שאני צריך לעבור כדי להגיע לקדושה. יש טומאה בצד אחד ויש קדושה בצד השני. בסדר?
מה עם?
הכהנים הם מחוץ לסיפור כרגע. אין. בזמן שאין בית מקדש, הם כולם תמימית. כולנו באותו מצב בדיוק. לא, זה, שוב, זה דין מיוחד, זכר, נעזוב את זה כרגע, זה לא קשור, זה איסור נפרד. בסדר? בסדר? אבל זה לא משנה את העובדה שכהן היום הוא בחזקת תמימות, כמו כולם, כן? טוב, אז מה שיש בסיפור הזה, זה דבר מעניין. אז אני אגיד את הדברים בקיצור. אבל תסתכלו בבית יוסף ביורדיה בסימן קוף צדי דלת בסעיף א', כן? שם הוא מביא את תשובת הרמב״ם דווקא לקהילות שנהגו לפחוש מיולדת זכר 40 יום. בסדר?
נכון.
למה? כי כתוב בתורה. אבל מה כתוב בתורה?
יש הבדל בין זכר ונקבה.
לא, לא, נעזוב את ההבדל בין הזכר ונקבה. ניקח זכר, בסדר? שבעה ימי... מה?
לפרוש
מאישה
80 יום,
מיולדת תקיפה 80.
זה הייתה
הספירה
הראשונית שהיה
עשינו
בזמן
שבית המקדש. בית המקדש
הולכת, כן.
שבע ימים, היולדת תמיעה.
נכון.
בסדר. 33 ימים אחרי זה, יש מושג שנקרא דם טהור. זאת אומרת, אם היא רואה דם במהלך התקופה ההיא, זה נקרא דם טהור. בסדר? טוב. בעקבות דברי רבי זרע, שנשות ישראל קיבלו על עצמם לשבת שבע נקיים אחרי כל טיפת דם כחרדל,
מתן כל הספירה הזאת.
עקרו את ההלכה המקורית. בסדר? אז עכשיו שאלה, אותה אישה, נגיד, שבעה ימים ספרה, בסדר? עכשיו, מה היא צריכה לעשות? לטבול. בסדר? טבלה. לכאורה, 33 ימים, אין שום שאלה. לא, בגלל ה... מה?
אלא כדי הוא אדם.
אז לפי התורה זה דם טהור, אחרי הסיפור של רבי זרע, זה כבר זיווה. ולכן היא צריכה לספור עכשיו שבעה נקיים. טוב, אבל יש כאלה שאפילו בלי לא ראתה, אמרו 40 יום. כתוב. אומר הרמב״ם, אתם נוהגים כמו הקראים. אתם לא הבנתם שום דבר. זה מנהג טעות, שמקורו אצל הקראים, ולפי מה שהוא עונה, יש לא מעט קהילות ישראל, שכך נהגו. והוא בא לעקור את המנהג הזה, שהוא מנהג של הקראים. כן? בסדר? למה הוא עושה, למה עושים את הדבר הזה? שוב, אם זה קשור לעניין של תומה וטהרה, אז זה קשור להבאת הקורבן על ידי היולדת בסוף ה-40 יום או ה-80 יום שהיא צריכה להביא לבית המקדש, והיא צריכה להיות טהורה, כמו כל אדם שמביא קורבן, אבל אם אין בית המקדש ואין הבאת קורבן, אז אין טעם לדבר הזה. בסדר, אז אם זה בשביל לשמר את הרעיון, אפשר תמיד לבוא ולהגיד. זה בדיוק אגב מה שאריאל טוען כאן בתשובה שלו, כאשר הוא בא ואומר, אם הייתם עושה את זה מטעמי נקיות, לא מטעמי תומה וטהרה, אולי הייתי יכול לקבל את העמדה שלכם. אתם אומרים, זה לא מסיבה של תומה וטהרה, אלא מטעם אחר, לא משנה מה, אני מקבל. אתם רוצים להחמיר על עצמכם? בבקשה. אבל אל תגידו שזה תומה וטהרה. אל תספרו לי את הסיפור שהאישה יש לה פתאום תומה מיוחדת, ובגלל זה הם מוצאים אותה לגמרי מהבית. לא מוכן לקבל את זה. תגידו את האמת, אין בית מקדש היום, אין דינים של תומה וטהרה. עכשיו אתם רוצים לדבר על החקה, אתם רוצים לדבר על נקיות, אתם רוצים לדבר על אני לא יודע על מה, בבקשה. אל תמכרו את זה לאנשים כסיפור של תומה וטהרה, זה לא נכון. כולנו תמיים. עד כדי כך שהרמב״ם שראה את המצבים האלה בצורה קיצונית, אמר צריך לעקור את זה עד הסוף. אי אפשר להשאיר את זה, כי זה באמת להכניס את הקראות בתוך עם ישראל כאן. ירדת הרמב״ם? בוודאי שכן. זה נעלם לגמרי היום. לא. לא, לגבי דם טהור היום זה מחלוקת פוסקים.
רגע, מה נשאר?
המנהג הזה שהיו באים ואומרים, כן? שצריך לפרוש מהיולדת 40 יום אם זה זכר או 80 יום אם זה נקבה, נעלם. יש מחלוקת פוסקים מה עושים אם היא רואה דם במהלך התקופה ההיא, האם אנחנו אומרים זה דם טהור או שזה מטעם הגזרה של שהגמרא מביאה לגבי זיווה ואז זה שבעה נקיים. זה מחלוקת פוסקים.
ועד היום זה לא, היום מחלוקת כן?
ודאי, ודאי.
אז מה, אנשים לא יודעים מה לעשות?
אם יש מחלוקת, סימן שיש כאלה שנוהגים,
יש כאלה שעדיין נוהגים את ה-48 היום?
לא, לגבי המושג של דם טהור. בסדר? מה קורה באותה תקופה? יש מחלוקת פוסקים. זה נושא אחר, אבל כאן הנקודה היא מאוד חשובה. איך אני מסתכל על הדברים האלה? אם הקראים שבאים ואומרים תומה וטהרה, או שאנחנו באים ואומרים זה מטעמים אחרים לחלוטין.
מה עם הטבילה לפני הרבי?
מאותה סיבה, טהרה. כן?
תודה רבה.
טוב.